היי, שלום לכם. רן בן אלי מתחנת ירח. זהו הפרק ה-75 של הפודקאסט, והנושא שלנו הפעם עוסק בשאלת ההשתקפות, או בדימוי, האני שבמראה. כל הפרק הזה מוקדש לשאלה שהופנתה אל הפודקאסט, על ידי מאזין ששאל כך. שלום רן. סוציולוג אמריקאי בשם קולי טען ב-1902 שדעתם של אחרים בונה, משמרת ומשנה את הדימוי העצמי שלנו. שיש אינטראקציה מתמדת בין הדימוי העצמי שלנו והדימוי החיצוני של אחרים עלינו. בדרך השילוב הזה אנחנו לומדים בעצם מי אנחנו. ואולם, הדימוי החיצוני של אחרים עלינו הוא אשלייתי ומדומה, והוא האני שבמראה הבנוי משלושה שלבים. הראשון, אתה חושב שאתה יודע ומדמיין איך אתה נראה לאדם אחר, נגיד איש חדש שפגשת ברגע זה באירוע. השני, אתה מדמיין את השיפוט של האדם האחר עליך ופועל על פיו, מחליט החלטות על פיו, וזה בעצם מכתיב את ההתנהגות שלך. השלישי, אתה מרגיש גאווה, שמחה, אשמה או שיפוט, כלומר רגשות, עושה הערכת מצב ומשתנה לפי הצורך כדי להתאים את עצמך. וכאן טען קולי, הזהות העצמית של האדם נבנית בעצם באופן חברתי בלתי נגמר. בהרבה פרקים של הפודקאסט הזה דיברת על כך שהחוץ הוא האשליה ושאנחנו בונים אותו. וגם אמרת ששינוי ההסתכלות שלי משנה את האופן שבו אחרים מתנהגים סביבי ולכן זה חשוב. אם אני צריך לתרגם את זה לחיים שלי, אז זה כאילו שאין לי באמת בוס בעבודה, וגם לא מנהלת או מקום עבודה בכלל, יש רק התייחסות היררכית, וההתייחסות ההיררכית היא שבונה כוח לצד השני. ואם אני מדבר מתוך רצון ברור, אז לדבריו של קולי, אני נהיה האחר של הבוס שלי, והבוס שלי בתהליך הפנימי שלו, משתנה לפי מה שהוא חושב שהדימוי שלי עליו. קצת הפוך על הפוך, אבל זה נראה לי בול. בנוסף יש פה עוד נקודה עמוקה. קולי אמר שהזהות של האדם נבנית מתוך פגישת הדימוי העצמי שלו, האופן שבו הוא רואה את עצמו, עם האופן שהוא חושב שהסביבה רואה אותו, או הסיפור שהוא מספר לעצמו. הוא מניח שיש דבר כזה בעולם, היכרות עצמית עם עצמך, משום שהוא טוען שהמפגש שלה עם האני שבמראה הוא זה שיוצר את האדם. ואולם, אם אדם מגיל אפס נמצא בסיטואציה חברתית, ברור שלאדם הזה לא יהיה זיכרון או ידיעה של מה הוא עצמו, אלא מתוך המפגש שלו עם החברה. או במילים אחרות, אין לי שום דרך לדעת בדיעבד מי אני, אלא אם על ידי השוואה לאחרים, על ידי ניתוח אינטראקציות מעבר וניתוח ההווה, והכל ביחס לחברה. וכאן מגיעה השאלה שלי אליך. איך אני יכול לדעת מי אני מתוך עצמי, ללא מפגש עם אחרים, מבלי קשר לחברה? בהנחה שאינני מכיר אותך ואינני מטופל אצלך, אז איך בן אדם מהרחוב מתחיל את המסע הזה של להבחין מי הוא עצמו? כאשר בכל רגע אפשרי ביום הוא מתעסק באני שבמראה, כשהוא רק חושב איך חושבים עליו, אלו שמסביבו. שאלה טובה אתה שואל, אבל לפני שאני אענה לך אני רק אומר כמו תמיד, שאני לא בהכרח יודע או מבין משהו בעולם הזה, ואני מביא לכאן מחשבות ואפשרויות בלבד, ואלו לא אורים ותומים. ולכן, זה לא טוב וזה לא רע. לא גבוה או נמוך, הוא מומלץ להישאר פתוחים. התשובה שלי אליך צריכה לגעת בכמה נושאים שחלקם כבר דוברו פה, אז אני אשתדל להישאר מתומצת. הנושא הראשון הוא ההשתקפות של האחר בתוכי והאשליה שמספרת שעדיין אינני מכיר את עצמי. הנושא השני הוא ההיכרות עם עצמי. הנושא השלישי חוזר אל ההשתקפות והמראה אחרי שהכרתי את עצמי. נתחיל בנושא הראשון שהוא ההשתקפות. אני לא מתמצא בכלל בעבודתו של קולי, וכך רק את המשפט הראשון המרכזי שציינת. דעתם של אחרים בונה, משנה ומשמר את הדימוי העצמי שלנו. הדימוי הזה הוא אשלייתי ומדומה, והוא האני שבמראה. ולכן, טוען קולי, הזהות העצמית של האדם נבנית באופן חברתי ובלתי נגמר. אכן בהרבה פרקים של הפודקאסט הצעתי כאן גישה שטוענת שלא מתקיים שום דבר מחוץ לעצמי, שכל מה שלכאורה מתקיים מחוץ לעצמי הוא אשליה, אבל היא עדיין נחוצה והכרחית למשחק החיים, אחרת לא יהיה לנו חיכוך עם האופי והרגשות, עם מערכת האמונות שלנו, עם הרצון והייעוד, כי נחיה בתוך בועה מנותקת ומתוך מצב של חוסר אינטראקציה עם אחרים, ולכן במצב הזה, רוב בני האדם לא יוכלו להתפתח, ועדיין אני צריך לומר שברמות מודעות גבוהות יותר, כן אפשר להתפתח גם מתוך המצב הזה, ובוודאי שכדאי ויש להבין את האשליה ולהסיר אותה. עד כאן אני מקווה שזה מובן ומוסכם. נמשיך. לא מתקיים שום דבר מחוץ לעצמי אומר, שכל מה שאני רואה, שומע ומבחין, כל סיטואציה שאני נוכח בה כצופה, כמתבונן, כמעורב או לא מעורב, היא אני, והיא מתקיימת בתוכי, גם אם זו סצנה מטורפת ואלימה מסרט מתח, שזה אתה צפיתי בו. הכל מתקיים בתוכי, כולל כל מה שאני צורך וכל מה שמגיע אליי. גם אתה וגם השאלה שלך מתקיימים בתוכי, ולא כי רק אני קיים בעולם הזה, אלא בגלל שכולנו אחד. אין הבדל ביני ובינך מבחינת חשיבות או רמת מודעות, כי הכל בנוי על פי צורך, ולכן גם נשמות שכמעט סיימו את דרכם ופועלם בעולם החומר או בעולם החוויה, עדיין יכולות לחזור לתפקידים רדודים לכאורה על מנת לתקן משהו. ההבדל שכן יש בינינו, כנראה, הוא שהנשמה של כל אחד מאיתנו פרצה מאזור אחר באנרגייתם, ולכן יש מישור של ייחודיות שנצרב מהמיקום הזה בגלל האטמוספירה והתכונות של המקום, וזה בא לידי ביטוי בתכונות האופי שלך ושלי, כי מקום הלידה הנשמתי שלנו הוא כנראה שונה, ועדיין, האם לדעתך יש הבדל בין עין שמאל לבלוטת התריס למשל? אלו חלקים אחרים כמובן, אבל זה אותו גוף, ולכן כולנו ייחודיים במבנה, ובאופי ובייעוד שלנו, אבל אנחנו דומים במטרה, ובוודאי שביעד הסופי שהוא אחדות. עכשיו, אני אשאל אותך כך. קולי טוען שהדימוי שלנו על עצמנו נבנה על ידי דעתם של אחרים עלינו, ואני שואל, מה עם האופי המולד שלי? מה הוא קובע על עצמי? מה עם הבחירה והייעוד שלי? מה הם קובעים מבחינת הדימוי שלי על עצמי? הרי גם את אלו שאני פוגש בחוץ ובחברה, ולכאורה הם מגדירים אותי ואת הדימוי שלי, גם אותם בחרתי. ולא רק בחרתי להיפגש איתם, הם בכלל אני עצמי, כי גם הם מתקיימים בתוכי. במילים אחרות ונוספות, קולי אומר שהזהות של האדם נבנית מתוך פגישת הדימוי העצמי שלו, עם האופן שבו הוא חושב שהסביבה רואה אותו, כי החברה בונה את האדם, וזה יהיה נכון במצב הבא, שהאדם הוא חלק מעדר. אמרתי את זה בהרבה פרקים של הפודקאסט, שהנשמה שכחה מאיפה שהיא הגיעה, והיא תאהבה בעולם החומר, בתנאים, בפינוקים, ובנוחות שהגוף כל כך אוהב, דווקא בשל חוסר היכולת והקושי להכיל נשמה אנרגטית בתוך גוף חומר שהוא צר ומוגבל, ומכאן נולדה אצל בני האדם הפנטזיה של מסע תענוגות בגוף, שהיא זו שמאחדת את כל הכמיהות, את החלומות ואת הדמיונות של בני האדם. לא עוד מחשבות נעלות על פרויקטים רוחניים, אלא דמיונות וחלומות על נוחות ורווחה, שהם למעשה תנאים אופטימליים בגוף ובחומר, או במילים אחרות, זה לא משנה מהי הדרך או המסע שאני מבקש לעצמי בעולם, העיקר שישן על מיטה נוחה בבית מלון הכל כלול, שמאותר בחמישה כוכבים. וכך האדם איבד את הדרך ושכח שהחומר הוא בוגדני, וזו מהות העדר. ושלא ישתמע בכלל שאני לא מעריך נוחות, להפך, נוחות וביטחון הם נחוצים ובוודאי מועילים והרבה יותר נעימים, ואין שום סיבה לא לעשות את מסע החיים בצורה נעימה ומתגמלת, אבל הם עדיין לא חזות הכל. כי עדיין הנושא המרכזי מספר שבאתי קודם לממש את עצמי. באתי להכיר את עצמי ולדעת את עצמי, ולעיתים התנאים פחות חשובים. וכולי ער לאפשרות של ההיכרות העצמית הזאת, ועדיין טוען שאני שבמראה הוא זה שמגדיר את האדם, ואני עונה לזה שזה תלוי מי נמצא מולך. עבור האדם שהלך לאיבוד בזהות החברתית שלו, זה נכון. עבור מחפשי הדרך שלא שכחו את עצמם, זה לא נכון בהכרח. אתה חושב שסתם גיבורי הרוח של העולם הזה פרשו למנזרים, למדבריות ולערים מושלגים והתבודדו עם עצמם? הם הבינו היטב את האשליה, ועדיין, ובזכותם, לא צריך היום לפרוש למנזר כדי לעשות עבודת מודעות כזו או אחרת, כי אותם גיבורי רוח פרצו את הדרך עבור כולם והשאירו הרבה הנחיות לדרך הזו. לטעמי, ואני לא יודע בהכרח שום דבר, ברגע שאדם שואל מי אני, הוא כבר בהיכרות עצמית, והוא כבר איננו חלק מעדר, כי השאלה הזו פותחת חיפוש, ולמעשה מדגישה את העובדה שאדם מבקש להיות ייחודי ולמצוא את ייחודיותו. חוץ מזה, כמובן, זה גם עניין של הדרכה ותנאים. סתם אתן לך דוגמה, וכמובן זה בלי הכללות, רק דוגמה. תחשוב על ילד בן 13 שחי בתל אביב, בבית עם סופר שפע. מחובר למחשב שלו רוב הזמן, לומד בבית ספר יוקרתי, ורק רוצה להיות דומה לחברים שלו. הוא שואף להיות מקובל חברתית, כי זה מה שקובע, ועבור זה הוא קונה רק מותגים שמגדירים אותו כמוצלח ויוקרתי. הוא מתאמן על אותם משחקי מחשב שאחרים משחקים בהם, על מנת שיהיה לו על מה לשוחח עם החברים שלו. והוא גם רוצה בעתיד ללמוד מחשבים, כי זה מה שמעניין אותו ובעיקר משתלם. הוא כמעט ולא יוצא מהבית, לא שוהה בטבע, והוא כל הזמן מחובר לרשת, לאפליקציות ולרשתות חברתיות, כי רק ככה הוא יכול לתקשר עם אחרים. והשאלה שלי אליך היא, האם לדעתך החברה הגדירה אותו ככזה, או שהוא יכול לדעת מי הוא בעצמו? והתשובה, בגיל הזה, 13, זה גם מאוד תלוי בהורים שלו. ועדיין, יש לו אופי שכך או אחרת ימצא את הדרך ואת הביטוי שלו על פי רמת המודעות שהוא ימצא בה, ועל פי ההדרכה שהוא יקבל לאורך החיים שלו. ועדיין, יש כמובן לכבד את התהליך הזה, גם אם הילד הדמיוני הזה יהפוך להיות רובוט חסר הגדרה עצמית, ועדיין יש לקוות שיבוא יום בבוא העת והוא יתעורר וישאל את עצמו מי אני. ועכשיו דמיין ילד בן 13 שחי בכפר קטן ברמה הטיבטית בסין. הוא חלק ממיעוט מדוכא, אין לו טלפון, ומספר האנשים בכפר ממש ממש מצומצם. ובני גילו עוד יותר מועטים, כי בעצם כמעט זה כולם אותה משפחה. כבר שנתיים שהוא בוגר מספיק כדי להוציא את עדר היק של המשפחה למראה במרחבים העצומים, והוא עושה את זה לבד. לעתים אלו מסעות של ימים ארוכים שבהם הוא נמצא רק עם עצמו. הוא דואג למזון שלו, לביטחון שלו, וגם אחראי לאותו עדר שאותו הוא מוביל. הוא יודע מה זה מחשב כמובן, אבל הוא לעולם לא החזיק כזה אחד בידיים שלו, והוא חסר השכלה, ואת כל לימודיו הוא חווה מהדרכת המבוגרים שסביבו, ובעיקר מהטבע ומלקחת האחריות על עצמו מגיל צעיר מאוד, כי זה מה שנותן לו התנסות. ולמרות גילו הצעיר כל כך, הוא מחובר אל הטבע, והוא חי ומרגיש הרבה פעמים, כאילו הוא האדם היחיד שחי על כדור הארץ. האם לדעתך שני הילדים האלה מוגדרים על ידי הסביבה שבה הם חיים באותה מידה? האם השהות של הילד הטיבטי עם עצמו תורמת לדעתך להיכרות העצמית שלו? נראה לי שהתשובה לזה ברורה, ואני רק אוסיף. יש המון דרכים להכיר את עצמך. זה נאמר בהרבה פרקים של הפודקאסט הזה, שההזדהות עם אחרים מרחיקה אותך מעצמך, כי רוב בני האדם ירצו להיות דומים לסביבה שבה הם חיים ופועלים, ולא תמיד רק בגלל החרדה לדימוי העצמי, אלא בגלל שאנשים חיים כל הזמן בהשוואה לאחרים, וזה גם מה שיוצר את הרצון להיות דומים ולחכות אחד את השני, כמו בעדר, וזה גם התיאור של כולי. הכל דומה וחוזר על עצמו, ופחות ופחות אנשים נמצאים ביכולת לחיות את הייחודיות שלהם, ועדיין להרגיש שייכים, וכך אפשר לראות ילדים צעירים שכל מה שהם רוצים ומשתוקקים אליו, זה להיות כמו אחרים, והם לעתים מתקשים להבין שהם חלק מאיזשהו עדר יותר גדול, שבמקום מרוחק ודמיוני, חי לו ילד חסר השכלה לכאורה, שחי בתנאים בלתי אפשריים, אבל זה לא אכפת לו בכלל, כי זה מה שהוא מכיר, והוא לא יודע מציאות אחרת, אבל בתפקיד שלו שהוא לוקח על עצמו, הוא זה שרואה את העדר. מי היית רוצה להיות? כמו שאמרתי בהתחלה, יש הבדל בבחינת הנושא הזה של ההשתקפות במראה, לפני שהכרתי את עצמי ואחרי שהכרתי את עצמי, ואני מקווה שכעת זה ברור לך יותר. בוא נבחן לרגע את הנושא השני, שהוא ההיכרות העצמית, כי שאלת, איך אני יכול לדעת מי אני מתוך עצמי, ללא מפגש עם אחרים ומבלי קשר לחברה? בהנחה שאינני מכיר אותך ואינני מטופל אצלך, אז איך בן אדם מהרחוב מתחיל את המסע הזה של להבחין מי הוא עצמו? כאשר בכל רגע אפשרי ביום הוא מתעסק באני שבמראה, כשהוא חושב איך חושבים עליו אלו שמסביבו. בואי שאל אותך משהו, האם אכפת לך מה חושבים עליך? לא יודע מה ענית, אבל אני לוקח סיכון ומעריך שטענה שכמעט ואין אדם שלא אכפת לו מה חושבים עליו. כי כולם רוצים להיות מוצלחים, ולהיות מוצלחים זה לענות לדעת הרוב ולהתאים את עצמך למה שהרוב רוצה. ואם זה אכן מה שהיית עונה, אז הייתי אומר שזו ההגדרה של עדר. רוב מי שעשה משהו בעולם הזה שחה נגד הזרם, כי הוא הגיב לקריאה הפנימית שלו או שלה, שהרבה פעמים היא שונה ואחרת, ואם הוא או היא באמת מוצלחים, אז הם מצאו את הדרך לזכות בתמיכה וליישב את העשייה שלהם בתוך הכלל. ואם הם ממש עילוי, אז העשייה שלהם הפכה עם הזמן לנחלת הכלל, ויש אין סוף דוגמאות כאלה של אדם, איש או אישה, שבדרך העשייה שלו או שלה, שינו תפיסה שלמה בתוך החברה והשפיעו עליה, והרבה פעמים בתחילת הדרך שלהם הם היו מבודדים לחלוטין. הרעיון של הבידוד הוא לא עונש, אלא צורך להתרחק על מנת להכיר את עצמי. אבל אם התרחקתי, אז אני לא נמצא כעת תחת המטריה הזאת שנקראת שייכות חברתית, שכל התפקיד שלה הוא לאפשר לי איזושהי חוויית אחדות חלקית וחיכוך על מנת שאני אוכל להכיר את עצמי. במילים אחרות, אם אני אשאר ותפקד תחת ציפיות החברה בלבד ואתאים את עצמי, אז אני אגיע בקלות למה שכולי טען, כי אני אהיה תוצר חברתי. אבל אם אתרחק על מנת לדעת את עצמי, אאבד את היכולת להתחכך עם החברה, ואולי ארגיש בודד. ולכן, וכמו שאמר כולי, כל דבר בעולם הוא תוצר של מערכת יחסים בין האדם לעצמו ובין האדם לסביבתו. אבל המערכת הזאת היא שומרת על האיזון שלה על ידי תנועות של התקרבות והתרחקות. זאת אומרת שלאדם הממוצע יהיה קשה לדעת את עצמו אם כל כולו מתאים את עצמו למה שמצפים ממנו להיות. ומצד שני, אם הוא יתרחק על מנת לדעת ולהכיר את עצמו, אז גם להתרחקות הזאת יש מחיר, כי לאופי שלו לא יהיה מה להתחכך. ולעיתים, ההתפתחות שלו לא תהיה אפשרית גם במצב הזה. שוב, יש יוצאים מהכלל, אבל עבור הרוב, בדרך כלל, אלו התנאים. וכעת לשאלתך. איך בן אדם מהרחוב מתחיל את המסע הזה של להבחין מי הוא עצמו? והתשובה היא שהוא שואל את עצמו, מי אני? השאלה הזאת היא פותחת מסע שלעיתים הוא מורכב ולעיתים הוא אפילו כואב, כי למודעות פנים רבות ואנשים רוצים לשלוט על התהליכים ולא להתמסר אליהם. הם גם מבקשים ביטחון בתוך התהליך, למרות שהם יודעים שהוא כרוך באמון ובהסרת האשליה, ועדיין קשה להם להשתחרר מהמצב הזה, כשבנוסף התהליך הזה דורש לקבל ולאזן את יחסי ההתקרבות וההתרחקות, שמקשים מאוד על בני אדם, במיוחד את אלו שמחפשים הערה מיידית וקבועה. מתי האדם שואל מי אני? בדרך כלל, כאשר האדם לא יודע מי הוא, והוא נמצא בעמדת בירור עם עצמו. עבור האדם הממוצע שמגדיר את עצמו כעת באיזושהי הגדרה מסוימת של מי אני, יש מצב שעוד מעט הוא ימצא את עצמו בהגדרה אחרת לחלוטין, כי הוא עדיין מטולטל מהסכי הדעת חיצוניים וחברתיים שמכתיבים לו מי הוא. ולכן, מי אני היא לא הגדרה הגיונית וקבועה עבור רוב האנשים, כי הם לא מזהים את המקור האמיתי הנוכח בעצמם, כאיזשהו חלק שלא תלוי בשום דבר או בדעה של אחרים. שים לב כמה סיבובים חוזרים ושאלות אדם יכול לשאול את עצמו וגם את אחרים בנוגע לסוגיית מי אני. לרוב זו שאלת ברור שמשתנה על פי נסיבות חיצוניות, על פי הצלחה, על פי מצב משפחתי, על פי עבודה או השכלה, וכל משהו אשליה, והוא בכלל לא אני, אלא אלו הכלים שבהם אני משתמש בעולם החומר, על מנת לממש את אותו חלק שנקרא אני. אז מי אני? לאמיתו של דבר, אותו חלק שנקרא אני, הוא בסך הכל כלי שמכיל את התוכן שאותו כלי רוצה ובוחר למלא. ולכן, כאשר אתה מבין שגם האני הוא למעשה כלי, אז אתה יכול לשלול גם אותו כאשליה, וכך בסופו של דבר תגיע אל שאלת המקור. מהו המקור שלי? והתשובה, האלוהות או אנרגיית האם. ואז תשאל, אז מי אני? והתשובה, כלי שמבקש לממש את התוכן האלוהי בתוכו. ואז שאלה, אז איזה חלק אני מתוך המכלול הזה? והתשובה תהיה, שהנשמה שלך היא רסיס מתוך אותה אלוהות. ולמעשה רסיס של מודעות אלוהית. ואז אולי תבוא שאלה חוזרת. אז מי אני? והתשובה אולי תהיה, עניתי לך. התוכן האלוהי שהוא הנשמה שלך, וזה נושא שנתון להיכרות עצמית עמוקה, שהיא לא תלויה בעולם החומר, או בכלים שבהם אני מממש את עצמי, כמו תעסוקה, השכלה, צבירת חומר או גוף, אלא שאלה, מהו הקשר הישיר שלי אל אותה אלוהות? דרך מה אני מחובר? מה המבנה שלי, או מה אותו אופי נשמתי שמבקש להתחכך עם עולם החומר גשמי על מנת להכיר את עצמו. וכעת, אשאל אותך מהו אותו תוך שאתה מבקש למלא. ואם התשובה שלך תהיה אינני יודע, אז השאלה שלי אליך תהיה, אז מי אתה רוצה להיות? וזה ברור שזו שאלה שפותחת בפניך אין סוף אפשרויות וגם תהליך בדיקה מעמיק. ועדיין אתה צריך לענות, מי אתה רוצה להיות? בלי קשר לתפקיד, להשכלה, לעבודה, למערכות יחסים, לגוף, להורות, לרכוש, לחברים, למעמד ולדימוי עצמי. מי אתה רוצה להיות במקור? בלי קשר לפעולות שתעשה, או מי אתה רוצה להיות לפני שנולדת בכלל? אופציה נוספת להתנהלות שגם היא רווחת מאוד, וגם עליה דיברתי בהרבה פרקים של הפודקאסט, היא לשלול את כל מה שהוא לא אני, בתקווה שבסוף יישאר איזשהו גרעין בהיר וזוהר של עצמיות ברורה, ואז אדע מי אני, אבל בגלל שבני אדם מתנהלים מתוך שיפוט והשוואה לאחרים, הם מכורים גם למיינד שלהם, אז באופן טבעי הם לעתים נוטים לשלול גם חלקים מהותיים מתוך העצמיות שלהם, ובעיקר את אלה שמתגלים כלא נוחים ולא מתאימים לדימוי שהייתי רוצה שיהיה לי על עצמי. האופי של האדם הוא מכלול תכונות שמרכיב את הנשמה, והוא הולך איתה בכל המעברים, בכל הגלגולים, ההתנסויות והבחירות שהיא עשתה ותעשה, כי האופי הוא אותו גורם שמתחכך עם עולם החומר, וגורם לאותו דבר שנקרא היכרות עצמית. שזו התכלית העשייה שלנו בעולם הזה. במילים אחרות אפשר לומר שכל האירועים, כל ההתנסויות, הקשיים, כל הדילמות, ההתחבטויות, ההתעלות וההצלחה, ההתרחבות והצמצום, מקישים על תכונות האופי ובוחנים אותו בחיים עצמם או בחיי החומר, דרך החוויה הרגשית, ודרך צורת המחשבה שיכולה להתקיים רק בעולם החומר הגשמי. תמצית החוויה הזאת של ההתנסות בוחנת את האופי, וזה משפיע ומניע את התודעה שמזינה את המודעות הרחבה, וכך ההיכרות העצמית שלנו מזינה את האלוהי. האדם לא יכול להשתחרר מהאופי שלו, הוא גם לא יכול לשנות אותו. הדבר היחידי שהוא יכול לעשות, זה לגרום לזה שתכונות האופי שלו יפעלו ככה, שעולם החומר הגשמי יפריע ויציק להם פחות, בהסחי דעת. המצב הרצוי מתקיים כאשר האופי מוביל ומתגבר על ניסיונות עולם החומר לשלוט, וככה האדם מתקרב אל עצמו. במצב ההפוך שבו האדם הוא יציר החברה בלבד, אז כל אירוע וכל מה שמתרחש בחוץ משפיע ישירות על האופי, כי עולם החומר שולט עליו וגם מוכיח לו שהוא לא רלוונטי בהכרח למה שמתרחש, כי העולם דורש תכונות אחרות או שונות או מעודנות או מחוזקות יותר, וכך האדם מוצא את עצמו במצב קבוע שבו הוא נשלט על ידי עולם התופעות ולא מצליח להתפתח, כי הוא חי בתוך תעתוע. Thank you. בסופו של דבר, כולנו שואפים לאחדות ולחיות יחד. אבל עדיין, דרך ההתנהלות שואלת, האם אתה רוצה להתנהל על פי התנאים שהחברה מכתיבה לך, או להתנהל על פי מה שאתה מאמין ויודע על עצמך? איך אתה מעדיף להתנהל? בגלל שאתה שאלת את השאלה, אז בוודאי אתה מעדיף להתנהל בעצמך, כי אתה שואל מי אני. זה כבר טוב, ויש אין סוף דרכים להתפתח ולהכיר את עצמך, ויש המון דרכים טובות. תראה איזה שפע קיים של ספרות, של הרצאות, של מורים, פודקאסטים, תורות, מדיטציות, גישות ותרגולים, שכולם מובילים לאותה מטרה, לדעת את עצמך. ועדיין אוסיף ואומר, בלי להכיר את המקור שלך, התרגולים הללו ברובם לא יביאו אותך אל היעד שלך. החיפוש הרוחני דורש רצינות ותשומת לב. זה דורש התבוננות בעצמך, בעיה, ולפנות לזה זמן. למרות שזה בכלל הלך רוח שחותר אל המקור, והוא בכלל לא קשור לזמן ומרחב. החיפוש דורש בדיקה של אפשרויות, ועדיין צריך לדעת לסרב לכל מה שהוא כוזב, אשלייתי וצבוע, וזה דורש שתהיה כנה והחלטי עם עצמך, שתסכים לקבל את האי-וודאות ושלא תיפול באופן אוטומטי לפח של השכל והמיין שלך, שיחפש להפיל אותך ולהראות לך כמה הוא חכם, ושמה שאתה רוצה לא הגיוני ולא תמיד חכם או מבריק, כי ככה אתה תבטל את השליטה שלו בך, כשכל מה שאתה באמת רוצה זה להיות מחובר להרגשה שלך ולידיעה של מה שאתה מבקש. זכותך כמובן וזכותו של מישהו אחר או מישהי אחרת לסרב להיכרות עצמית, כי זה עולם חופשי. ואם המטרה שלך או של מישהו אחר היא להיות מקובל בחברה, זה ממש סבבה. אבל יכול להיות שמחר או בעוד חודש כבר לא תהיה מקובל כל כך, ואז מה יחזיק אותך? הרצון להיות מוצלח, מצליח, מקובל וחשוב, תלויים ומוחזקים על ידי מה שחושבים עליך, ואתה צריך לתחזק ולהחזיק ולמנף את הדימוי העצמי שלך בעיני האחרים, ורק תחשוב כמה העבודה הזאת היא מיותרת ומעייפת, כשבסוף אתה מבין מתישהו, שללא העדה של אחרים וללא התמיכה בדימוי המוצלח שלך, אתה בכלל לא קיים. אם אתה שואל אותי, אין כלום בחוץ, כולנו אחד, ולכן כל התשובות לכל השאלות, נמצאות בתוך עצמך. קח את הזמן, תחקור את עצמך, תכיר ותתיידד עם עצמך, תבלה עם עצמך, תקשיב, צא לטבע. תהיה שקט, תעבוד על התודעה שלך, ותזכור שאי אפשר ואין צורך לשלוט על זרם המחשבות שלך, אבל אפשר להפנות את תשומת הלב להרגשה שלך, ולתת קדימות לרגש שלך, לפני שאתה קופץ למסקנות שכלתניות. הנושא השלישי מדבר על חזרה אל השתקפות המראה אחרי שהכרתי את עצמי. אתה ואני, וכל מי שמאזין לנו כעת, חי כאן בעולם בתוך גוף חומר גשמי. אני מאמין שרבים מבררים כעת עם עצמם, אולי באיזה סטטוסים נמצאים, ביחס לשאלה שלך, ואולי הם שואלים, האם אני יודע מי אני? האם אני תוצר של החברה ומתפתח רק על פי דעתם של אחרים עליי, כדברי כולי, או שנשארה בי איזושהי זהות עצמית ייחודית שאיננה תלויה בדבר? איך אדע מי אני, והאם אני יכול להתפתח רק מתוך מה שמתקיים בתוך עצמי? עניתי לזה שהנושא של החיכוך עם הסביבה והעולם הוא הכרחי להתפתחות של האופי, וגם להיכרות העצמית, ועדיין רבים מוצאים שמצב העולם הנוכחי ובוודאי במצב יחסי בני האדם, אין להם שום רצון בכלל להתחכך עם אחרים, כי אותה השתקפות מדוברת הופכת להיות בלתי נסבלת עבור רבים, וכך הם מוצאים את עצמם רק נסוגים ומתרחקים. אמרתי קודם שהחיפוש הרוחני דורש רצינות, תשומת לב, וסילוק מה שכוזב אשלייתי ולא אמיתי. ולכן אני אומר שכמחפש, אינני שואף למצוא השתקפות מושלמת או מראה נקייה. להפך, זו האשליה הכוזבת. איך אתה יכול לראות משהו מושלם באופן קבוע, כאשר כל שלמות קורסת, כי לשלמות אין לאן להתפתח. היא מושלמת, ולכן היא חייבת לקרוס. ולכן, אני יודע שמה שאני אראה במראת ההשתקפות שלי, אלו לכאורה רק פגמים. אחרת, מה בדיוק באתי לעשות בעולם הזה? לראות רק השתקפויות יפות של אהבה, יופי והתעלות? זו תפיסה ילדותית, וזה גם אשלייתי, וזה רק מחליש ומוביל בני אדם להתלונן כל הזמן על הפגמים שהם רואים במראת ההשתקפות שלהם, במקום לקחת אחריות על מה שמגיע אליהם ולהבין שזה הם עצמם. דווקא הקבלה של זה היא אנושית, והיא יכולה לסיים את המאבק, כי היא מאפשרת נינוחות והרגשת עושר, אחרת משקיעים את כל החיים בלברוח ממה שלא מסתדר לי עם הדימוי העצמי שלי שדמיינתי לעצמי. וזהו, אין משחק אחר שלא תובע קושי וסבל, באיזושהי צורה של התפקחות או הבנה שאתה רוטף אחרי דימוי עצמי שהוא רוח. כשאתה מדבר על קבלה ומסרב למה שמגיע. כשאתה מביט במראה ומעביר ביקורת על מה שמשתקף ממנה, ובנוסף גם צועק ומתעצבן עליה ואומר שמה שמשתקף הוא הכוזב ושזו אשליה, כי אתה בכלל לא כזה, ואתה בכלל לא מבין שהכוזב האשלייתי הוא הניסיון להאשים את המראה ואת ההשתקפות בכל הבעיות והצרות שלך. כשאדם מקבל את עצמו ומתפתח, אז מעט לעט הוא נעצר לרגע ומבין עד כמה הוא התקדם עם עצמו. פתאום הוא רואה איזה דרך הוא כן עשה עם עצמו, והוא בכלל לא שם לב לכמות השינויים בתוכו, ולא שם לב לכמה רכות, קבלה ורגשות חיוביים מתעוררים בו, ואיך התפל נסוג לאט לאט מהחיים שלו, ואיך האשליה משפיעה פחות ופחות, וגם איך האופי שלו נהיה ברור לו יותר, והכי חשוב, כמה לא צריך להתאמץ על מנת להשיג את זה. צריך פשוט כנות ורצינות בכוונה לדעת את עצמי. במילות הסיום אפשר לומר שהמראה עצמה היא אכן אשליה. כי לא מתקיים שום דבר מחוץ לעצמי, ועדיין כל מה שמשתקף ממנה הוא אני, כי הכל מתקיים בתוכי. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה על ההקשבה ועל הרצון ללמוד ולהעשיר את עצמכם. כמו תמיד אתם מוזמנים להגיב, לשאול, לשתף ולפנות אליי בערוצים השונים של תחנת ירח. אפשר ליצור איתי קשר דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח, בקישור moonstation.coil, או בוואטסאפ, או בפייסבוק, או באינסטגרם של תחנת ירח. אתם מוזמנים לבקר בערוץ היוטיוב של תחנת ירח, העליתי לשם עוד הרצאה מצולמת, ואתם מוזמנים לבקר ולעקוב אחרי הערוץ. כמו תמיד, תודה אוהבת לבן שלי עידו על המוזיקה המקורית והנהדרת שלו. אני מאחל לכם ימים טובים ושמחים, ונתראה בפרק הבא.